בואו נדבר על נירוונה. מה זה נקרא שהוא מביא אותם לנירוונה? תראו אחריי, ניאן ניאן?
ניאן ניאן.
לדפה.
לדפה.
ניאן ניאן?
ניאן ניאן.
לדפה. זו המילה הטיבטית לנירוונה. נירוונה בסנסקריט, הוונה זה כמו רוח, זה משהו כמו לכבות את האש. זה נירוונה. לחבות את האש של הסבל, של הסמסר. ומעניין שהטיבטים בדרך כלל הם מתרגמים את הסנסקריט מאוד נאמן לסנסקריט. פה הם בחרו מונח אחר. וראוי לדבר עליו כי יש סיבה למה הם בחרו אותו. נענן פירושו צער, פירושו כאב. כאב עמוק. לזה מי. אותה מילה גם לקרמה וגם למעשים. אותה מילה ואותו כתיב. יעניין לה זה מתוך הצער, וזה פרק לעבור, ולעבור אל מעבר לצער. אז המונח הטיבטי לנירוונה, מילולית פירושו, לעבור אל מעבר לצער. אז על איזה צער אנחנו מדברים פה? מאיזה צער מוציאה אותנו נירוונה? מה הצער שיש לנו בחיים האלה? אנחנו נפרט מה אבני הבניין של הצער שלנו בסמסר. יש שלוש אבני בניין לצער שאנחנו חווים בחיים האלה. המרכיב הראשון שגורם לנו סבל זה נגעים של הרוח. מה זה נגעים של הרוח? כעס, שנאה, היאחזות, הצמדות, תאווה, בורות, שנאה, גאווה. כל מה שמפר את שלוות רוחנו. הגדרה של נגע רוחני. זה כל מה שמפר את שלוות רוחנו. אז האבן הראשונה, שהיא ענקית, זה כל מה שמפר את שלוות ליבנו, וזה כל הרגשות השליליים. והבורות. הקנאה, הקנאה, השתפקות, היחדות, הגאווה.
תתבד את כל רגש
ובמשתפיובית? לא. ההשתפקות להערה היא... לא. אבל אם אני משתפקת שיהיה לי את החפץ הזה, כי הוא נורא מתחן בעיניי, by definition זה סבל, למה? כי יום אחד אני צריך להיפרד מהחפץ הזה.
אבל אם אני גם
אוהב
מישהו מאוד, גם ממנו אני צריך להיפרד מהחפץ.
אנחנו מפרידים בין השתתפות שמבוססת בחוכמה והשתתפות שהיא מבוססת בבורות. ועד שאין לנו חוכמה, כולם מבוססת בבורות. ולכן יש לנו סבל. כי אנחנו משתתפים לדברים שאנחנו לא מבינים את מהותם, אנחנו מגיבים, אמרו, או, זה חפץ נורא יפה, אני צריכה את החפץ הזה, ובשביל זה אני לפעמים מוכנה קצת לסלף או להיאבק. אני לא מבינה מאיפה מופיע החפץ יפה בחיים שלי. מאיפה מופיעים הדברים הטובים בחיים שלי? אף אני לא מבינה מאיפה באים דברים טובים בחיים שלי, אני אאלץ להיפרד מהם ואני אצטרך לפרוש. ההשתקפות הזאת היא שלילית, היא מבוססת בבורות. ואנחנו נפרט את זה עוד יותר. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שגורם לנו סבל, זה קרמה. וקרמה זה אותם הדברים שעשינו בעבר בגלל בורותינו שגורמים לנו לסבל עכשיו. ועכשיו אנחנו קוצרים את הפירות המרים של מעשי העוולה שעשינו בעבר, שעשינו אותם בשל בורותינו.
אני שומעת בחיים אחרים או עכשיו?
גם אלה וגם אחרים. למשל, ברגע שנולדתי, באתי עם גוף, יש לי גוף. הגוף הזה צריך להכיל אותו, צריך להשקוט אותו, קר לו, חם לו, הוא נהיה חולה, צריך לתחת אותה לרופא, צריך לנקות אותו כל רגע. הגוף הזה כבר צוות. למי שיש גוף, יש לו צוות. עכשיו, התינוק שרק נולד, מה הוא עושה בחיים האלה? הגוף הזה יש לו בגלל קרמה שהוא סבר מחיים קודמים. אי אפשר להיוולד כאן בלי קרמה שמביאה לזה.
הוא נולד בגלל ההשתוקקות?
תבוא וקורסות, אנחנו נדבר בדיוק.
אבל עדיין עדיף משהו להיוולד כלב או חתול.
כן, כן. אבל אם אני לא יודע מה גורם להיוולד כאדם, מה גורם להיוולד ככלב, הסיכוי הוא שאני לא אבלד כבן אדם. למה? כאילו סטטיסטי, מתי מעט, תבוא אותי אפס.
למה דברים שהגבר לנו שהם לא סבל אצלנו? למה לתחם
הגוף שלי הסבל? הכוס הזאת היא סבל. למה הכוס הזאת היא סבל? הנה, היא משקה אותה. זה לוקח די הרבה הרהור לראות למה זה סבל. יש פה הרבה הרבה רבדים. קודם כל, כשאני אומר את הכוס הזאת, ברגע שאמרתי את הכוס הזאת, כבר עשיתי המון. מה אני מחזיקה פה?
ריקות.
לא, אני לא מחזיקה ריקות, כי ריקות יש על החזיק. מה אתם רואים אותי מחזיקה? אתם רואים צורות וצבעים ודברים שיש להם מגע מסוים. נכון? יש לזה קשיות מסוימת, שקיפות, צורה, טמפרטורה, יש אוסף של נתונים גולמיים. כימי, פיזי, ברמה הזאת. עכשיו, כשאני אומרת כוס, זה כבר מושג שבא ממני, נכון? אני קוראת את זה כוס. מצדה היא לא כוס. איך אני יודעת את זה? כי יבוא לפה כלב, הוא לא בהכרח ינסה לשתות מלבר, או נמלה, או מה שלא יהיה. כבר הכנסתי מעולם ההמשגות שלי, נכון? מההשלכות שלי. אז כבר יש מידה מסוימת של בורות, כי אני אומרת, זה כוס, בזמן שזה לא כוס, זו זכוכית שקופה. כבר אני מתבלבלת במה שאני מחזיקה. אני מתייחסת לזה ככוס, וזה מתפקד לי ככוס, ולעומת זה, זה לא כוס מצד עצמו.
אז אם את מתארת כזכוכית שקופה,
אז גם זה לא... זה גם זה המצאה. כבר יש בעיה. אבל זה קצת יותר קשה לראות למה זה סבל, אבל אנחנו נראה. עכשיו, אם נדבר על התפקוד שלה, שהיא מרווה סימאון, יום אחד ייגמר מה שיש בה, ואני אשאר צמאה. נגיד, זה חפץ שאני אוהבת, יום אחד אני צריך להיפרד מהדבר הזה. הוא ישבר, או שהוא ייעלם, או שהוא ייגמר. ילד קטן וחמוד. מה רע בילד קטן וחמוד? למה ילד קטן וחמוד? זה צוות. הוא יגדל, כן. ברגע שהוא נולד, כבר צר המוות טמון בו. הוא כבר יצטרך להזדקן ולחלות ולמות.
אבל המושג ילד קטן וחמוד הוא מוצא מקרה עצמו, כמו...
גם זה. אז יש פה כמה רבדים, ולא יודעת כולם עכשיו מטפל. אני רוצה להשתמש בדימוי של ג'טון גאפה, שהוא מדבר על הדבש על חודו של צער. הוא משווה את המציאות, את תענוגות החיים האלה, הארציים, כדבש על חודו של צער. שכבה אהבה של דבש, אתה לא רואה את הלרב מתחת. אתה מלקק את הדבש והלשון נפתחת. כל דבר ככה, כל דבר סמסרי בחיים, כל דבר סופו יהיה טרגי. אם אומרים לך, בוא, יש לנו טיסה מדהימה מסביב לעולם, אבל הסוף יהיה טרגי. היית עולה על המטוס?
עליתי כבר.
עליתי כבר, בדיוק. אנחנו הולכים לסוף טרגי. החיים האלה, במידה שאנחנו נאחזים בהם יותר, ככה אנחנו מחזקים את הסוף. כי אין מנות, כל דבר סמסרי, סופו טרגי. אלא אם כן אנחנו מבינים אותו, אז זה משהו אחר. ברגע שאנחנו לוחשים הבנה למהות שלו, מאיפה הוא בא ולמה יש לנו כזה חפץ, ולמה יש לי חוויה כזאת, למה זה שיש לי עכשיו מים כשאני צמאה, למה הכוס מתפקדת לי ככוס, כי סך הכל זה משהו שהוא ריק מלהיות כוס מצד עצמו, אבל הוא מתפקד ככוס, נכון? הוא מתפקד ככוס מים. עד שאני לא מבינה איך זה מתפקד לי ככוס מים, אז אני נאלצת להיות תפופה לכוחות קרמים, ואו שיש לי או שאין לי, לפי נשקטי אחרים בעבר או לא נשקטי באחרים בעבר. כי מאיפה שזה בא, זה מזה שאני נשקטי אחרים בעבר. זאת הדרך היחידה שיכולה להיות לי המשגה, וכבר ראינו שזה המשגה, נכון? יש לי המשגה של עכשיו אני מרווה את סימוני. לא יכול להיות לי כזה דבר אם אני לא עזרתי למספיק אנשים בעבר. ובמידה שבעבר היו אנשים סביבי שהיו נזקקים ולא עזרתי להם, יבוא רגע שאני אהיה צמאה ואף אחד לא יגיש לי כוס מים. וכל מקרה שבו לא מגישים לכם כוס מים, בא מזה שבעבר אתם לא הגשתם לאחרים. כי אין אחר מאיפה יבוא מושג כזה. אין שום מקום אחר מאיפה שזה בא, כי מצידו הוא זה חתיכת זכוכית. ואם יבוא לפה יצור מעולם הרוחות, אם יבוא לפה רוח רעבה ותסתכל על זה, ואולי תראה נוזל שיכול להרבות את סימונה, אבל ברגע שזה נכנס אצלם לפה, זה הופך למשהו מגיל או משהו צורב. יש להם קרמה איומה. יש להם קרמה איומה שבה הם שמרו חפצים לעצמם. הם לא נתנו לאחרים. אז הקרמה הזאת מתבטאת בזה שהם לא יכולים לבוא על סיפוקם, והדברים שכאילו יכולים לגרום סיפוק גורמים להם במקום זה לכאב. לא צריך להגיע לעולם הרוחות הרעבות כדי לחוות את הדברים האלה. יש לי חברים, רצו נורא את הבית הנפלא הזה, בעיר הנפלאה הזאת. קנו את הבית, עכשיו מתברר שצריך לשלם 20,000 דולר מס רכוש בשנה. שאין להם הכנסה כזאת. עד שלא נבין מאיפה באים הדברים, הם סבב. ההבנה משנה את הכל. מכיוון שברגע שאני מבינה שמים באים מזה שעזרתי לאחרים, יש לי מפתח עכשיו. עכשיו אני יודעת איך לייצר כמה מים שאני רוצה, ולא רק בשבילי, אלא בשביל אחרים. ובשביל זה אנחנו פה, רק בשביל זה אנחנו פה. שאלו את הבודה, למה אתה מונע מהנזרים כל מיני דברים טובים ונחמדים? למה אתה מונע מהם עונג? הוא אומר, אני מונע מהם עונג? איפה ראיתם שאני נגד עונג? אני בעד העונג העילאי. אני מלמד אותם איך לייצר עונג שהוא בר קיימה, שהוא לא מתקלה. כדי להגיע לחוכמה הזאת, הם צריכים קצת לוותר על העונג שהוא פנסר. זה מה שרינפוצ'ה היה אומר, הלמה שלי מהאוול היה אומר, תלמיד הדרמה הרציני יכול להגיע לעונג עילאי, אבל לפני זה הוא צריך לוותר על התענוגות היותר קטנים. יש לו תקופה שהוא כבר ויתר על אלה, ועוד לא השיג את זה, אז יש תקופת מעבר. ומה יביא אותי למוכנות לעבור דרך הקושי?
האמונה שזה יקרה.
אמונה. אבל לא עיוורת. אם היא עיוורת, אז אני לא אחזיק מעמד. מישהו יגיע אישה לנזיר, אז הוא ייקח את האישה. כדי שזה יחזיק מעמד, אני צריכה רמה גדולה של שכנוע ואמונה. כדי שזה יקרה, אני צריכה מידה עצומה של חסד, כי אחרת לא תתפתח בי האמונה הזאת שתאפשר לי לעבור 40 שנה במדבר לפני שאני מגיע לארץ המובטחת. ואני צריכה את הקרמה הזאת של לשרת דרמה ומורים כדי לפגוש מורה שבאמת יעזור לי לעבור את הדרך, שיקח אותי ביד ויעביר אותי דרך המדבר הזה של הסמסרה. שזה צריך כל הזמן לכבד ולשרת. זה מה שיוצר את הדברים כדי שזה יקרה. הדבר השלישי שמרכיב את הצבל שלנו, זה תוצאה של אחד ושתיים. אחד, יש לנו רגשות שליליים, את זה אני משתוקקת, את זה אני שונאת. שניים, אני פועלת לפי הרגשות שלי. אני שונאת אותו, אני אעשה הכל כדי שהוא לא יהיה איתי בחדר. אני אסדר שלא יתנו לו כרטיס כניסה. פעלתי, עשיתי קרמה, עכשיו מה אני צריכה? לסבול, עכשיו אני לא אוכל להגיע לאן שאני רוצה להגיע. פה פרשן מרחיב את המילה סבל. כשאנחנו אומרים סבל, אנחנו חושבים על התוצאה של הדברים, אותם הדברים שמחייבים לי. והוא מוכליל גם את הנגעים הרוחניים שביניהם בורות. זה שאני לא מבינה את הקוס הזאת, זה גם צער. הוא מרחיב את העירייה. הוא גם כולל את התוצאה בעירייה וגם את הסיבות. הצער מורכב משלושת הדברים האלה. והאדם שמגיע לנרוונה עובר מעבר לכל הדברים האלה. אין לו סבל, הוא לא צובר יותר קרמה, ואין לו יותר נגעים רוחניים. הוא מבין את הדברים. הרגשות השליליים לא יכולים לעלות. אם יש לי רגש של כעס חזק על מישהו, מישהו עשה לי משהו, יש לי כעס חזק על מישהו. אם אני מפתחת את החוכמה שמבינה את הריקות, ועל מי אני כועסת שם? מי זה שם שאני כועסת עליו? את כועסת על פלוני. ובא מישהו בדרך נס וממפס לך את פלוני. על מי את כועסת? מה קורה על הכעס שלך? יש דימוי יפה בסוטרות שמתארים חשת בסירה באגם ומתקרבת אליך ספידבוט, מתקרבת במהירות עצומה והמסלול שלה הולך בדיוק להתנגש בך ואתה יושב שם וזועם על השייט הזה, איך הוא לא שם לב, בסירה הבאה קרוב קרוב ואתה רואה שאין שם אף אחד. כל הזמן כעסתי, 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 על מי כעסתי, אין שם אף אחד. האדם שחווה ריקות ומבין ריקות מבין שאין שם אף אחד. כשאת מבינה לעומק שאין שם אף אחד, על מי יתעורר הכעס? על מי אני אחד? אז זה למה ראייה שהיא ישירה של ריקות, יש לה כזה כוח לחסל את הנגעים הרוחניים, ולכן אם לא מתעוררים הנגעים הרוחניים, אני לא מגיבה להם. אז אני לא צוברת קרמה שלילי, אני לא מסדרת שאותו יזרקו מהחדר, ואז אני לא צריכה לפעול יותר, כי אני לא צריכה לצאת את התוצאות שלכם. זה למה ההבנה של ריקות הישירה, פחות מישירה, היא לא מספיק חזק, מחסלת את הסמסר. בואו נעשה מדיטציה. שבו בנועם. גוף רפוי, אבל גוף רפוי. ידיים מטלות בחיתכם. פנים רפויות, פה סגור ורפוי. עיניים עצומות או עצומות למחצה ולא ממוקדות. כתפיים מאוזנות. סנטר לא מוגבע מדי, לא מושפל מדי. ידיים מוטלות בחזכם, ימין מהשמאל, הגודלים מגיעים תלות. שימו לב לנשימה. שימו לב למעבר האוויר בנחיריים, במקום שבו האוויר מגיע בנחיריים. נסו לספור 10 נשימות, שהספירה מתחילה בנשיפה. נסו לא להתבלבל, ואם התבלבלתם חיזרו לאחד. תזמינו אליכם את הלמה, ראו דמות קדושה, דמות טהורה, בחלל שלפניכם. ישות שיש לה תכונות רוחניות שאתם מעריצים, שיש לה יופי, שיש לה חוכמה, אהבה, חמלה. מישהו שאתם רוצים ללמוד ממנו. ראו אותם יושבים קורנים יפים מבפנים ומבחוץ. ואוהבים אתכם בלי די. הריצו את תכונותיהם הנפלאות, אחת מהן. בעיני רוחכם, הגישו להם מנחה. הגישו להם דבר מה נפלא שיש בחיים שלכם. וזה יכול להיות מעשה נפלא שעשיתם. ועזרתם למישהו. אולי חשבתם איך לעזור למישהו. אם יש איזו מחשבה שלילית שמתרוצצת בלבכם כרגע, או איזה ערעורי חרטה על משהו שעשיתם, התוודו על העניין בפני המורה שלפניכם או המורה שלפניכם. תלכו את זה מעל איתכם. בקשו מהם שילמדו אתכם, שידריכו אתכם בדרכיכם. שישארו איתכם כל עוד אתם זקוקים להם. בקשו מהם שיעזרו לכם להבין ריקות. עכשיו, בעיני רוחכם, בננו בגוף שלכם. נסו בעיני רוחכם למצוא את הגוף שלכם. ונסו לענות על השאלה, איפה הוא הגוף שלכם? האם הגוף הוא ביד שלכם? האם היד שלכם היא הגוף שלכם? נסו לבדוק את זה. האם הרגל שלכם היא הגוף שלכם? האם יש איזה איבר אחר שעליו אתם אומרים שהוא הגוף שלכם? ולמרות שהשאלה אולי נראית קצת פשוטה, ואולי אפילו טיפשית קצת, התייחסו אליה ברצינות. תנסו לראות בעצמכם שזה לגמרי לא הגיוני שאיזשהו איבר שלכם יהיה הגוף שלכם. תנסו לראות את זה, להשתכנע שאין אף איבר שלכם שאותו אתם מזהים כגוף שלכם. מאוד חשוב להגיע כאן לשכנוע ברור לגמרי, חווייתי, לא רק אינטלקטואלי, אלא חווייתי, שאף איבר שלכם אתם לגמרי לא יכולים להגיד עליו שזה הגוף שלכם. ואם זה אומנם לא נכון שיש איזה איבר שלנו שבו אנחנו מזהים את הגוף שלנו, אז אם ככה, איפה הגוף שלנו? אם זה לא אף אחד מן האיברים באופן אינדיבידואלי, האם יש משהו שמחוץ לאיברים שלי שאליו אני מתייחסת כשאני אומרת הגוף שלי? ונסו לראות באופן חווייתי שזה לא ייתכן. אז אם אין אף איבר אינדיבידואלי שהוא הגוף שלי, ואם אין איזה גוף שהוא נמצא מחוץ לאוסף האיברים שלי, אז נשאר לבדוק את האפשרות האם הגוף שלי זה פשוט אוסף כל האיברים שלי. אז בואו יתמקדו בשאלה הזאת. האם הגוף שלכם הוא אמנם אוסף כל האיברים שלכם? במידה שאתם אומרים כן, אז נסו לבדוק בדיוק מה כולל הגוף שלכם. אם לא, למה לא? ואם אתם סבורים שהגוף הוא אוסף כל האיברים, מה יקרה אם יום אחד תאבדו איזה איבר? האם אז לא יהיה לכם גוף? אם הגוף מוגדר כאוסף של איברים נתון, אז ברגע שמאבדים איבר, מישהו מאבד את היד, אז אין לו גוף. כיוון שהגוף שווה אוסף כל האיברים הללו. אם אתם מאבדים איבר, האם זה עדיין הגוף שלכם? מה קרה אם אתם מאבדים עוד איבר? האם יש לכם גוף עדיין? אם יש לכם גוף עדיין, אז מה זה הגוף הזה? ואיך הוא קשור להגדרה שנתתם קודם לגוף שלכם? אני אתן לכם כמה דקות לעשות את האנליזה הזאת, היא מאוד חשובה. זה מאוד חשוב שכל אחד יוצא אותה לעצמו ועצמו באופן חווייתי. אני כמה איברים אפשר להוריד מן הגוף לפני שאנחנו נגיד שאין לי גוף? ומה קורה להגדרה הזאת, הגוף שווה אוסף האיברים שלו? מה קורה לך שמתחילים להחסיר את האיברים? האם היא עדיין תקפה וכל כך מוצקה? אולי ניתן להוסיף איברים ועדיין לקרוא לזה גוף. האם אני יכולה להוסיף איברים נוספים? להשאיל מהשכנים? נסו לבחון את ההנחה הזאת שהגוף שווה לאוסף האיברים. במבחן הזה של החסרת ואוספת איברים. המטרה היא להרער קצת את המוצקות ואת הקביעות הזאת של שנימת הגוף שלי, כביכול אני יודעת למה אני מתכוונת. ומה בדיוק אני מתכוונת שנימת הגוף שלי? האם זה כולל עכשיו את מה שנמצא אצלי במערכת העיכול ברגע זה? ומה קורה כשזה יעזוב את מערכת העיכול שלי? האם זה חלק מהגוף שלי או לא, זה לא גוף שלי? האם זה כולל את האוויר שאני נושמת ברגע זה? או לא כולל אותו? האם זה כולל את התאים ברגע זה שבעוד כמה דקות יארסו? מה זה יהיו כולל הגוף שלי? מה זה הגוף הזה? איפה הוא נמצא? ואם אני כבר לא כל כך בטוחה מה זה בדיוק הגוף הזה, אז על מה אני מדברת בכלל? האם יש שם גוף לדבר עליו בכלל, בלי שאני אביא את המושג של גוף מתוך התודעה שלי? על מה אני מדברת על? האם יש שם גוף שהוא מצד עצמו גוף? שהוא לא קשור במושג הזה של גוף שיש לי במודעות שלי. לחשו מהלמה שלפניכם שיעזרו לכם להבנה עמוקה של מהו הגוף שלכם ומהו לא הגוף שלכם. בקשו מהם לעזור לכם לרכוש הבנה עמוקה לטבע האמיתי של המציאות שלכם. בקשו מהם לעזור לכם להבין לעומקם את הסיבות לסבל שלכם. ולדעת לאשורם את הגורמים שיביאו אתכם לאושר. תרצו מהם לבוא ולהישאר איתכם. ראו אותם נענים בשמחה לבקשתכם. עולים באוויר קטנים ונוחתים על ראשכם בקלות. יפים, קורנים, זוהרים, אוהבים, קלים כנוצה, עשויים מאור. אכינו להם מקום נפלא בלבכם, מרופד בקרני אור, ועלי כותרת של פרחים. תדמו אותם מחליקים ונוחתים בקלות על כיף המלכות שבלבכם. פורמים זוהרים ואוהבים. תודו להם על העזרה שלהם. והקדישו את האנרגיה של המדיטציה, שתביא ברכה לכם ולכל היצורים. לאט לאט תיקחו את האנרגיה. אז זאת הייתה דוגמה למדיטציה על ריקות. והשארתי אתכם קצת עם שאלה בתוך המדיטציה, והשאלה היא מאוד חשובה. מכיוון שאנחנו מתייחסים אל המציאות שלנו כאילו שהיא מאוד מוצקה, כאילו שהיא מאוד קבועה, כאילו שהדברים באים מצדם הם, כאילו שהגוף הוא גוף מצדו הוא, ובזמן שאם אנחנו מנסים לנתח ולמצוא איפה זה הגוף הזה, יש לנו קצת קושי. יש לנו קצת קושי למצוא אותו. וכך כל הדברים. מה אומר שנרסיק לשריפות רב בסוטרות הלב? אומר שעל אדם מותר לראות שחמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל קיום עצמי בשביל עצמם. חמשת המצבורים קודם כל הגוף. אז פה עשינו דוגמה לאנליזה כזאת שמנסה לראות את הריקות של הגוף, את הריקות שלו ממה. מלהיות גוף מצד עצמו. ואנחנו לא אומרים שהוא לא קיים. אנחנו לא אומרים שאין לנו גוף. יש לנו גוף, עובדה שיש לי כאבים. יש לנו גוף. אבל אין לנו גוף שקיים מצד עצמו. הריקות שלו אומרת שאין שם גוף שקיים מצד עצמו בלתי תלוי במושג שאני משליחה על אוסף של איברים. בלי שאני אשליף מושג על אוסף של איברים, בלי שהוא יבוא ממני, מהתודעה שלי, על מה אני מדברת? הם קיימים, אבל הם לא קיימים באופן אולטימטיבי. והסוטרה הזאת חוזרת שוב ושוב על הדבר הזה, ובקטע שלנו שקראנו, איך הוא מסיים את הקטע הזה? הוא אומר, אלא שאף אם מצליח להביא לנרוונה מלאה את המון היצורים אשר אין שיעור למספרם, לא יהיה בנמצא אף יצור חי שהגיע לנרוונה מלאה. על מה מדבר? לא יהיה קיים אף יצור חי שקיים מצד עצמו שמגיע לנרוונה מלאה. כי את מי אני אביא לנרוונה מלאה? את אלה שאני משליחה. למה? כי אין אחרים. אין שם אף אחד אחר. אין שם הגוף שבא מצדו הוא בלי שאני אקרא לאוסף של נתונים גולמיים גוף. בלי זה, מה זה? זה הגוף, זה הגוף, שני ליחד, כל אלי יחד, עשינו את האנליזה קצת, נכון? צריך להמשיך לעשות אותה הרבה הרבה הרבה. הרבה הרבה על הגוף, על התחושות. שאנחנו ממשיך לעשות את הדברים האלה. שוב ושוב, לאורך כל הסוטרה, הבודה בוחן ריקות של דבר מסוים, וברמות גדלות והולכות של עידון. הוא מתחיל מיצורים חיים, אנשים, בעלי חיים, מתחיל מזה. והוא הולך ברמות הולכות ומתעדנות של דברים שאנחנו מסתכלים על הריקות שלהם. הבודיסטאפה הולך להביא את כל אלה להערה, ואף אחד לא מגיע להערה. האם זה נכון? האם אין פה כוס מים? יש כוס מים, עובדה שאני שותה, נכון? יש כוס מים. זה מתפקד. דברים ריקים מתפקדים. הם קיימים. לא נכון להגיד שהם לא קיימים. הם לא קיימים באופן אולטימטיבי מצד עצמם. איך אני יודעת? כשאני מעמידה את זה במבחן, אז אני לא מוצאת את הכוס. כשאני שמה את הזכוכית המגדלת, את המיקרוסקופ שלי, ואני מחפשת איפה הכוס, כמו שחיפשנו את הגוף, אז אני לא מוצאת את הכוס. כי מה יש לי פה בעצם? יש לי צורה כזאת עגולה ושטוחה, ועם כזאת צורה, ובפנים יש משהו ירקה. יש לי אוסף של צורות וצבעים. כשאני מחפשת איפה הכוס, אין כוס.
ופחים הזויה נמאתי יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא הזויה ופנינים של כל חבר להתארה ולבי ירחנה ולהרישנה Yeah.